השעה 11:45 בלילה, אני בהיריון עם הבת השנייה שלי שירה, סוף שבוע 42, קיבלתי משהו של זירוז 8 שעות קודם, והוא לא עובד, ואומרים לי שיתנו לי את הבא, עוד מעט, ואז אני מתחילה להרגיש שיש צירים, אבל אני בן אדם שמחזיק כאב מאוד מאוד בקלות, אז אני לא מתרגשת, בעלי הלך להיות, התירוץ הוא שהוא הלך להיות עם הבן הגדול בן השלוש, אבל בעצם היה משחק כדורגל, הוא הלך לראות כדורגל בטלוויזיה, ואני מתלבטת, ועד שמגיעה אחות, היא אומרת לי, תקשיבי, את כבר בלידה פעילה לגמרי, אנחנו מריצים אותך לחדר הלידה. זו הלידה הראשונה שהחלטתי ללדת ללא אפידורל. היא מתרחשת מאוד מאוד מהר, והחוויה שאני מרגישה את התינוקת עוברת לי בתוך הגוף, בזמן של כאבים נוראים, היא אירוע לא קל להביא אותי לצמרמורת, אבל היא אירוע שגם עכשיו שאני מדברת עליו, עושה לי צמרמורת.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערוריה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. לימור מרגולין יחידי היא שופטת בית משפט השלום בתל אביב בדימוס. היום היא סופרת ודוקטורנטית לאנתרופולוגיה. בשיחתנו דיברנו על הרומן השני של לימור, אריאלה, שראה אור בשנת 2025 בהוצאת כנרת זמורת דביר. על ארון ילדות שבו היו נעולים דברי מתיקה, על סמיכת פיקה בחדר הטיפולים, ועל ההכרה בכוחה של אהבה ללא תנאי, תשמעו מיד. היי לימור.
אהלן.
קודם כל אני רוצה להגיד לך שביתי השנייה, שירה, נולדה ללא אפידורל בלידה מאוד מאוד מהירה. מבחינתך, מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
כל החיים שלי אני מתמודדת עם הנפש המאוד מאוד מורכבת, שיש לה חוויות דיכוטומיות בלתי נתפסות על ידי החברה, של פער בין איך שאני נתפסת בחוץ כמישהי מאוד מצליחה ומוצלחת ומתפקדת, חכמה, עם הישגים והצלחות, והכל נכון, וגם שונה בחשיבה שלה, ובפנים אני חיה חוויה של עוד רגע ינצו את הסיכה ויגלו שאין שמה כלום, פשוט כלום. עכשיו, זה משהו שעובר, אני שנים בטיפולים פסיכולוגיים, את הפסיכולוגית הנוכחית שלי שאני איתה 6 או 7 שנים, אני מחוברת אליה ברמה כזאת שאנחנו צוחקות, אנחנו בנות אותו גיל, ששתינו נשב, היא עם פרקינסון, אני עם אלצהיימר, אני לא אבין מה היא אומרת, היא תרעד בזמן שאני מדברת, אבל עדיין אני אמשיך לבוא אליה. בחוויה שלי האישית, טיפול פסיכולוגי זה משהו שכל אחד צריך, ויש כאלה שצריכים במיוחד. אני מאלה שצריכים במיוחד, של הרגשה שבאתי מבית שהוא, אין בו מובנות, אין בו בהירות. בית עם אבא, שלא חי כבר 28 שנים, שאני אוהבת אהבת נפש, ושראה אותי מאוד, אבל אדם שאני אמרתי לו בבגרותי, שהוא לא צריך להיות אבא.
למה?
כוחני באישיות שלו, הדברים צריכים להתנהל בדרכו, הדרך יכולה להיות מעוותת.
תני לי דוגמה לדרך מעוותת, אבל שעדיין היא חייבת להתקיים ככה.
דרך מעוותת היא פיקוח על מה אוכלים. זה יותר פיקוח על בנות משפחה אחרות, ואני עדה אילמת. אני גדלה בבית שיש בו סודות בלי סוף. אני גדלה בבית שבו החפצים, חפצי הבית לא עובדים, ויש להם כל מיני פתרונות.
דברים מקולקלים שאף אחד לא מתקן
אותם? לבני אקרשטיין יחליפו את הרגל של הכוננית שנושרת. Mm-hmm. מכונת הכביסה מרקדת מהמקום שבו היא אמורה להיות עד הכניסה לחדר האמבטיה בכל סחיטה. המכונית, אני מדברת איתך מכונית, כבר מישהי עם רישיון, זאת אומרת זה גיל 18, מותנעת על ידי כך שצריך לחבר שני פיוזים, אני אפילו לא, אני מאוד לא טכנית, אז אני לא יודעת להסביר במקום מה, אבל אני זוכרת את עצמי מתביישת. רוצה להסתיר. ויש לי חברה אחת שמלווה אותי מגיל 4, ושהיא ראתה הכל. היא ידעה הכל. איתה היה לי מאוד נוח. וכשאנחנו מדברות היום, היא אומרת לי, ולי זה גם לא היה נראה כזה דרמטי. זאת אומרת, ידעתי ואמרתי,
זה הבית של לימור.
זה הבית, כן, היא קרא לי לימי, זה הבית של לימי. היינו לימי וניני, זה הבית של לימי.
איפה אימא בסיפור?
זה הסיפור.
כן. זה כאילו, אמרת עכשיו, נכנסנו ללוז. לגרעין, ה-DNA של הרומן אריאלה. אז מתוך חוויות חייך, את בוחרת בנתיב משפטי. נכון? את הולכת ללמוד עריכת דין?
כן. תוצר מושלם של ילדת גבעתיים, צופים, תיכון עיוני, מגמה ריאלית כימית, כל מה ש... ילדות בטלוויזיה... הכל לפי הספר. בבגרותי, כל החוויה שלי בבגרותי הצעירה יותר, זה שאם אני לא הכי מצטיינת, הכי מבריקה, הכי מיוחדת, אז אני אפס. אין לי זכות קיום, ואני גם אף פעם לא מנהלת מאבקים עם אחרים. אין לי שום צורך באחרים. הכל מתנהל ביני לבין עצמי. שאם אני לא אהיה א', ב', ג', ד', את כל מרכיבי האושר הזה, לא תהיה אהבה כלפיי. בקריירה הראשונה שלי, כקריירה משפטית שהסתיימה גם ב-13 שנות שיפוט, זו קריירה מאוד מאוד מוחזקת, מאוד אסופה, מאוד מאורגנת, מאוד מתקדמת בנתיב, וזה מאוד מאוד שומר עליי בנפש. מהפך בגיל 51 שלימור תצא וישאלו אותה מה את מתכננת לעשות והיא תענה אין לי מושג עם פחד ידעתי שאני לא ממשיכה קריירה משפטית היו לי 25 שנים סיימתי זו הזדמנות אבל לא ידעתי מה אני הולכת לעשות אני מתגעגעת לתחושה שאת מתקדמת קודם כל בכיוון לינארי, את כל הזמן מתקדמת.
זה מאוד ברור.
זה מאוד ברור. אני בן אדם נורא חרוץ ומאוד מאוד מהיר, מאוד פרודוקטיבית. ואחרי שאני אומרת את זה, מכיוון שאני מאוד חרוצה ומאוד פרודוקטיבית, אז כל הזמן קיבלתי עוד ועוד ועוד מין שיטפון כזה של שוליית הקוסם. אז את תמיד עובדת, תמיד יש עוד המון משימות ש... חשובות ודרמטיות שצריך לבצע. וגם אני כל הזמן עוסקת בשכל שלי, שהוא המקום. לא במקרה אריאלה כותבת היקום של הראש. זה... ואריאלה היא לא אני. היא ממש לא אני, אבל אני נמצאת באריאלה. זו ההצלה שלי. זה כמו סם הרגעה. כל הזמן יש אישור ואישרור ועוד אישור ועוד אישרור לצדדים המרגיעים של היכולת. כי אלוהים יש יכולת, אז אני כן נספרת.
למה בחרת בשיפוט והתמחות בצווארון לבן?
קודם כל בחרתי במשפט פלילי. במשפט פלילי יש עובדות, יש סיפור ויש פלסטלינה של סיפור. וזה מה שעשיתי כל החיים. אני אוהבת לקחת עובדות ואני לא בטוחה שזה לעשות להם רשומון. זאת אומרת, זה לא ארבעה כיווני מבט. זה יותר לקחת את אותם עובדות והיכולת המדהימה שיש ללוש אותם כך וללוש אותם כך ולהגיע לתוצאות אחרות. עכשיו, לא נולדתי שופטת בקריירה המשפטית שלי. התחלתי אצל יעקב ויינרוט ואצל יהודה ויינשטיין שלימדו אותי את הכישרון הזה, ועברתי לפרקליטות מיסוי וכלכלה והובלתי תיקי צווארון לבן מאוד מאוד גדולים ולמדתי איך לעשות את הדבר הזה. יש בזה גם מרכיב של בלשות, מרכיב של תשומת לב גם לפרטים הקטנים וגם ליער הגדול. ובצווארון הלבן, בניגוד לפלילי של עבירת רצח או שוד, ששם יש משהו די שחור או לבן, או אפור מאוד כהה מול לבן מלוכלך, עבירות הצווארון הלבן מתייחדות בזה שיש שם מקום להמון המון המון סיפורים וטלאים ופיסות שמרכיבות ביחד בסוף איזושהי מסקנה. והמון מרחב למשחק, ויש יקראו לזה מניפולציה, ויש יקראו לזה עשייה משפטית של הצגת צד מסוים. ואני בשלב מסוים זיהיתי את עצמי שבתור שופטת, אני לא בכל פעם, אבל במקרים מסוימים לא מאמצת לא את הגרסה של צד התביעה ולא את הגרסה של צד ההגנה. לי נבנה סיפור שלישי, שיש לו תוצאה כזו או אחרת, אבל הוא סיפור שלישי. אני, מה שמעניין אותי בעולם, זה המורכבות, זה כל גווני האפור שלפעמים הם נדמים זהים, אבל הם כל כך שונים, והדברים שנעים, שזה כבר לא מתחבר למשפט, אבל זה מה שעלה לי כרגע לראש, הקיומים הלימינליים למיניהם. אני מאוד אוהבת את משהו, בין לבין, והוא לא חי לא מת כזה.
זה משהו זהותי או שזה צביון של שיפוט?
זה משהו זהותי. אני בן אדם, אמנם אני דעתנית ונחרצת, אבל אני תמיד מבחינה במורכבויות. והם אלה שמושכות אותי והן אלה שמעניינות אותי והשוליים מעניינים אותי.
אז בגיל 50 או 51, את מחליטה להיפרד מהקריירה המשפטית. מה הביא להחלטה?
פוליטיקה בין נשיא א' לנשיאה ב', שנראתה לי סוף העולם בזמן שהתרחשה על גבי, שהבלגתי לגביה כי כזאת אני, למשך תקופה, אבל כשהבנתי שזה לא תרקיני ראש והסופה תעבור ואז הכל יהיה בסדר, אמרתי, הבנתי, אני שוקלת, אני לא עושה שום דבר נמהר, ושקלתי, שקלתי, שקלתי, וביפן, כשהייתי בשבתון בגיל 50, קיבלתי את ההחלטה שאני מבקשת לפרוש, היו לי הייתי במינוי במחוזי בפועל, היו לי תיקים ענקיים מתנהלים, ולקח כמעט עוד שנה וחצי עד שפרשתי.
כדי לסיים אותם. זהו, זה היה נשמע לי כזה הגיוני, ידעתי שבגיל 51, אבל זה היה נשמע לי הגיוני שמשהו יקרה בגיל 50. אז בעצם ההחלטה.
עשינו נסיעה ליפן לכבוד גיל 50, בעלי ואני לחודש. נניח המסלול של אריאלה ביפן, הילדים שלי צוחקים, הם אומרים, רגע, אבל אמא, זה לא בדיוק איפה שהיית, אז כן, זה די דומה. אבל יפן היא חוויה מטלטלת, במיוחד בביקור הראשון, כי כבר היה לי ביקור שני השנה, והחוויה היא שונה. ההגעה הראשונה ליפן היא מטלטלת, והיה לי מספיק זמן להתרחק ולקבל החלטה, כנגד הציפיות של כולם, מהראשון עד האחרון, חבריי, האחראים עליי, ראשת הפירמידה שבעיניי גרמה לי, אבל היא בטח רואה את הדברים במשקפיה האחרים, וקיבלתי את, את ההחלטה בצורה ממש לא ג'ינג'ית. והשנה וחצי שנאלצתי להיות, ולהמשיך לבוא כל יום לבית משפט, כשאני כבר יודעת שאני לא רוצה להיות שם, וכשאני מרגישה אלבון ופגיעה, היא אחת התקופות המאתגרות בחיי. אם הייתי נשארת, יכול להיות שיום אחד, אז זה לא היה נראה לי, כן? אבל אני לא יכולה לשלול את האפשרות שהיה מתעורר לי התיאבון גם לנסות להיות מועמדת לעליון. והיום, בשתי נקרא לזה קריירות שאני עושה, אני בעצם במהות שלהם חוטפת סתירת לחי לשאפתנות. כי אין שום סיכוי שאני, שהשלמתי אחורה, לא באתי מאנתרופולוגיה, השלמתי אחורה, הלכתי ללמוד עם ילדים בגיל של הבן הבכור שלי, מבוא לאנתרופולוגיה ומבוא לזה ומבוא לזה.
היית צריכה השלמות כדי
להיכנס לדוקטורט. השלמות שאני הייתי צריכה לעצמי, אבל אני בוודאי לא אהיה שום דבר בעולם האקדמיה. שום דבר. וגם בעולם היצירה, שאת יכולה להקליט אותי, אני חולמת להיות שם דבר. חולמת. חולמת לזכות בהכרה. הרגשתי סיפוק עצום כשההוצאה החליטה להגיש את הספר הזה כמועמד לספיר. אני לא אזכה בספיר, אבל לפחות ההוצאה ראתה. אני חולמת לקבל פרסים. אני חולמת בענק. אבל המציאות רק, לא רק, הרבה בועטת, היה צריך זמן להתרגל בספר הראשון, עם נפילות והכל, אני אחת מה.
בעצם הסיבה שהתכנסנו, קודם כל נגיד רגע מאיפה אנחנו מכירות. למעשה הצטרפת לאחת הסדנאות במרכז טיוטות, מרכז שהקמתי במכללת סמינר הקיבוצים. אני חושבת שהוא קם 4 שנים קודם לכן, משהו כזה. והספקת להיות בשני מפגשים נכון. פנים על פנים.
וגם עוד התכתבנו הרבה קודם, כי אני התלבטתי, מתכילו, אם זה יהיה יצירתי, ואת הבטחת לי ואת עמדת בזה, ביג טיים, עם הסבתא סורגת, שזה הקישור דרך אגב, למה שאמרתי לך שאת נמצאת בספר. אני הקראתי אז טקסט על סבתא, בעקבות מה שאת עשית.
היצירה של אורי אורלב.
והיה שם איזה קטע על סבתא שלי ומרמלדה, וזה נכנס לאריאלה.
וואו.
אז כן, והיום בדרך פתאום נזכרתי ואמרתי, היי, גם טלי קשורה לספר.
מרגש, ממש.
ואת אמרת לי, כשגמרתי לקרוא את זה, את אמרת, את תוציאי ספר.
אני ממש מתרגשת. כן. אז בעצם אני זוכרת, כן, את הבהירות שהייתה לך, שבאת איתה, גם ללא המשפט שלי, אני חושבת, שאת תכתבי. ויצרתי איתי קשר, והצעת שנדבר כאן על אריאלה, ומאוד שמחתי. קראתי אותו, והיה לי ברור שיש לו מקום כאן בפודקאסט. וכמו שאת ככה אמרת לי, אז אריאלה היא דמות מסקרנת, מאוד מעניינת, מאוד עומדת. אני חושבת שהיא עומדת בספר, אבל אלכס ראוי לרומן, בפני עצמו. אז אנחנו קצת...
אולי את נותנת לי רעיון, מי יודע?
לכי על זה, לכי על זה. זה נקרא פריקוול. נכון? כשהולכים רגע אחורה, את יכולה לייצר את...
כן, אפשר אפילו ללכת הצידה פה, אני לא יודעת לאן הולכים, זה פעם ראשונה שאני שומעת את הרעיון הזה.
ואז נעשה פרק המשך. אז בואי תגידי כמה מילים על אריאלה. גיבורת הספר, גיבורת הרומן.
כשאני מציגה ככה ב-30 שניות את אריאלה, אז אני אומרת שזו גיבורה שאנחנו מלווים את חייה מגיל 20 וטיפונת. ועד אמצע שנות ה-40, והיא נעה בין, היא מתחילה מתוך משבר, כי היא מתחילה מתוך אשפוז במחלקה להפרעות אכילה, כשהיא לא אוכלת ולא מדברת, אבל אותו אלכס שהזכרת, המטפל שלה, הוא בספק אם זו הפרעת אכילה במשמעות היותר קונבנציונלית שלה, או שיש שם משהו אחר, נוסף, עמוק יותר. חלקו הראשון של הספר עוסק בשהות שלה שם עד שהיא יוצאת, והוא החלק של אריאלה ואלכס בגדול. החלקים השני והשלישי של הספר הם חלקים של תפקוד, תפקוד הרמטי, לפעמים טפלוני, שמסתיר בתוכו כמה יקומים שונים שאריאלה מחזיקה בעצמה, כדי שהתפקוד הזה יהיה כל כך הרמטי ומיטבי. היא חיה בארצות הברית, והיא שותפה בפירמה של עורכי דין שעוסקים בתכנון עסקאות מס, והיא מבריקה בצורה יוצאת דופן. היא יכולה לראות כמו בלוח שחמט הרבה מאוד מהלכים של כל הצדדים, וזה לא תובע ממנה כלום, זה קל לה. היא אפילו עושה הצגה בשביל האחרים.
כאילו זה מורכב.
כאילו זה מורכב, כן. כי יודעת שלא יבינו אותה.
כן.
ואז היא נקראת לפה, מוזמנת בגלל מה שהיא מוזמנת, וגם פה, למרות כל מיני חריקות ומידה מסוימת של אי נחת, היא מתפקדת לגמרי ומוחזקת לגמרי. ואז בא המשבר הגדול, או ההפתעה הגדולה, שהיא לא מצפה לה, היא לא ערוכה אליה, היא באה אליה כנגד כל אפשרות, וגם אין לה מי שיעזור לה. ופה אנחנו מגיעים לחלק האחרון של הספר.
כן, שאותו עליו פחות נדבר. ובהינתן השיחה הקודמת שלנו, אז אני חושבת על המניפולציות צווארון לבן הכלכליות שמתרחשות שם.
למרות שזה בתחום אזרחי לחלוטין, כן. של תכנוני מס, אני עסקתי בעבירות פליליות,
כן.
אבל זה אותו עולם, זה גם נורא נורא קרוב, כן. זה נושק אחד בשני.
כן.
זה יכולת ללכת על הגבול בלי לעבור אותו.
ואני חושבת על וירטואוזיות שבה היא עושה את זה, וכמה היא שולטת, וכמה אולי זה מחזיק את הנפש שלה, כמו דברים שעלו כאן. ועוד אני חושבת על הילדות המוקדמת שלך, בהקשר של, אני לא יודעת, ויש את התחושה שאת פחות רוצה להיכנס לזה, אבל אני תוהה איך באקלים כמו שתיארת, איך יש, איך לא מתפתחות הפרעות אכילה אצל בנות משפחה אחרות, שהאוכל הוא ממושטר, הוא נעול בארון, יש מה מותר, מה אסור. ועל זה שאת אמרת, ואני הייתי עדה לא מדברת. ובעצם אריאלה לא אוכלת ולא מדברת.
אני חושבת שמבחינתי השתיקה של אריאלה זה מה שהיא אומרת, להיבלע לתוך הקור הזה, היא ממש מתארת את זה, זו היבלעות אל העין באלף.
כמו שאת תיארת, את חשבת שתיבלעי
בתוך הארון. תראי, קודם כל יש גם את זה שלא לספר לאימא. בכלל לא לספר. אני באמת הייתי הולכת לסבתא שלי לקבל ממתקים. כי אצלי בבית הייתה מגבלה על ממתקים.
והיא אמרה לך לא לספר, או שאת ידעת פשוט לא לספר?
נכון, ילדים מבינים לא לספר?
לגמרי. אני שואלת אם הסבתא ידעה.
לא. 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 אבל הדבר הראשון שהיינו עושות, כשהייתי מגיעה אליה, היה לרדת לסופרמרקט שהיה לה מתחת לבית, לקנות ביסלי פלאפל, חלבה שלושה צבעים, ואת המרמלדה הזאת, בעטיפה הזו, מהפרגמנט שאני ממש זוכרת, כאילו, זה ממש תיאור, אני מרגישה אותו באצבעות.
בואי נשמע אותו.
כשהייתי קטנה, סבתא הייתה מביאה לי חתיכת מרמלדה עטופה בנייר פרגמנט. היא לא אמרה לי כלום, אבל הרגשתי שאני לא צריכה לספר לאימא על המרמלדה. אני זוכרת איך הייתי פותחת את הנייר, מקפלת אותו, ועוברת עם האצבעות על הבליטות הדוקרות של גבישי הסוכר שנדבקו אליו. איש השערות מחייך. זה נשמע לה תיאור מטופש וילדותי והיא משתתקת. מה? לא, כלום, זהו. היא לא תספר על הידיים שמתמלאות בגבשושי סוכר, על האצבעות הדביקות. בטח שלא תתאר את הסחרור מכל הרוק שבפה, כמו בקרוסלה שמסתובבת מהר, כשהלב נופל למטה. המרמלדה הייתה סוד? הוא שואל. לא סוד, אבל... הוא לא שואל, אבל מה? הייתה בטוחה שישאל. אריאלה לא מספרת לו שהייתה אוכלת את כל המרמלדה, וכמעט הכל בבת אחת. ואז ניגשת, קצת מתנדנדת למטבח, שותה בלגימה אחת כוס מים להעביר את הבחילה, ושוקעת לשינה עמוקה.
שגם השינה זה קצת דומה לעין באלף.
לגמרי, לגמרי.
התשוקה להתעיין.
ואני רוצה לספר לך משהו מאוד מאוד אישי. הוא הדבר היחיד שהתלבטתי אם לדבר עליו או לא. כשכתבתי את אריאלה, היה ברור לי ולסמדר הפסיכולוגית שגם שמעה את הפרקים פרק אחרי פרק מתהווים, שאני עושה מהלך, שאריאלה זה לגמרי לא אני, אבל אני עושה מהלך של טיפול בי עצמי מתוך הכתיבה שלה. ולא לקחתי את זה קשה. היינו ממש מדברות על כל מיני דברים, אבל לא לקחתי את זה קשה. זאת אומרת, המהלך הכתיבתי כאן עשה לי טוב. אבל אז הגיע אמצע חודש מרץ שנה זו, ביודעי שבתוך חודש אריאלה עתידה להתפרסם. ופתאום אריאלה התחילה לחרסם לי בנפש. עכשיו אני אתן לך את הפרשנות של הפסיכולוגית, כי זה לא פרשנות שלי. היא אמרה לי, לימור, קודם את איבטת בה עם ריחוק כי את הכותבת. ועכשיו לקראת צטה לעולם, היא נכנסת לתוכך ומערערת אותך. והיא הראה אותי. ממש. לתקופה מאוד מאוד קצרה, אבל ממש הרערה אותי בסוג של ערעור שלא חוויתי.
לא הכרת אותו.
לא.
אולי אפילו פעם ראשונה בחיים שאת ממש מתערערת, כי גם המעבר בשיפוט, הוא היה מושכל, הוא היה מתוכנן, הוא היה מוחזק. נשמע שזה משהו אחר כאן.
פעם ראשונה בחיים שאני מתערערת, ומבינה ברגעים הראשונים של הערעור גם את כוחו של הערעור, ולא רק את עונשו של הערעור. אני, שמה שמאפיין אותי לאורך 57 שנים, זה הביטוי, אני תמיד ארים את עצמי בציצית ראשי. זו אני. אני אחווה מצבי רוח והכל, אבל אני תמיד אתרומם ואתפקד. ואני מרימה ידיים ומבטרת במידה מסוימת, וזה מאפשר לי, ופה אני לא אכנס לפרטים כי זה אינטימי מדי, זה מאפשר לי להבין שתי דמויות מאוד מאוד משמעותיות בחיים שלי, ובפעם הראשונה לראות אותם לא מהמשקפיים של מי שתמיד מרימה את עצמה בציצית ראשה והיא תמיד חזקה.
מאפשר לך באמת באמת להיות במקום מבין, אמפתי, שרגע נמצא במחוזות שלא היו מוכרים לך.
נכון, באופן שאחרי שהזכרתי כל כך הרבה פעמים את סמדר הפסיכולוגית, זה, אני אגיד לך, זה מדהים, אני לא התייעצתי איתה. אני פניתי אל אותן דמויות ויצרתי איתן את המפגש שהיה צריך ליצור ואת הדיבור שצריך ליצור, בלי אף מילה של התייעצות. זה היה נכון נכון. מהעומק של הקרביים, כי פתאום ראיתי משהו אחר שלא ראיתי מימיי.
כן.
זה פתח לי את העיניים במחיר כואב מאוד, מאוד לא נעים, עם המון, באמת, זו מילה שהיא לא בלקסיקון שלי, ואני בוחרת להשתמש בה, הכרת תודה אל בן הזוג שלי, ש... תמיד אנחנו נחשבים כניסויים מאוד מוצלחים ומאושרים וכו וכו וכו. אבל הוא היה שם באופן שהוא אמר, הוא לא אמר לי, את תצאי מזה. הוא אמר, שום דבר לא מפחיד אותי במה שאני רואה, במה שקורה לך.
הוא היה איתך.
הוא האדם היחיד בתקופה הזו שהיה איתי, והחלק מהטרגדיה, אם אמרנו שהסיפור הוא סיפור של אימהות, הטריגר להתערערות היה אירוע רפואי נפשי שקשור באימא שלי.
כן.
כך שהכל התערבב מכל הכיוונים, וכשיצאתי מהאירוע הזה, עם אריאלה, אני מרגישה שאני בן אדם אחר. הייתי פתאום במקום אחר שלא הייתי בו קודם.
את היית בארון. נכנסת לשדים בארון.
יכול להיות. ממש יכול להיות.
כשסיפרת על ביתך שירה, על הלידה של שירה, אז אמרתי, יש פה ממשק. אז אני רוצה להגיד לך, א', אני בת 57. ואני ממש מגדירה את עצמי עוף החול. שאני יודעת ליפול ולקום. אני יכולה להתרסק ואני יכולה לצמוח. זה הזכיר לי קצת את התיאור שלך, את עצמך. אבל אני מאוד מאוד, אני חשה, אני מקווה שאני לא מתיימרת פה, אבל אני חשה שאני מבינה לעומק את ה... הצטללות שמתרחשת אחרי התמסרות לשבר. כשאני יכולה לתרגם משהו, חוויה, פיזית, רוחנית, בין אישית, תוך אישית, לא משנה, ללימוד, זה כמו שם קוד אצלי, זה לאו דווקא ההגדרה המילונית של לימוד, אבל אני רואה בזה חסד.
לכן השתמשתי במילה הכרת תודה, נניח, אלה מילים מעולמות שאליי פחות נוגעים ומדברים, אבל פה זה פותח משהו, לראות את פתאום אמרתי, נניח, הבן אדם הזה אוהב אותי ללא שום תנאי, בצורה בריאה ותקינה, ומקבל אותי
כמו שאת.
כמו שאני. ומאמין, ומאמין, ומולו אני יכולה להיות בריק בלי להיות לא שווה כלום.
נכון, זו סגולה גדולה. ואם דיברנו על הבית שלך, שבו כל הזמן היו חסרים חלקים, ודברים לא עובדים, והיו מוצאים פתרונות כאלה
פרוביזורים למיניהם שהפכו לפתרונות נצחיים, כמובן. כן.
אז הנה אצלה, פה תיקון אמיתי. תיקון אמיתי של היכולת שלך להיות את בכל הפורמטים, ולהתקבל כך כשלמה, מבלי להיות בפחד שאם לא תהי כך וכך וכך, תחשבי פגומה או לא קיימת.
ואולי תיקון שעבורי הוא חשוב אפילו יותר, כי אימהות זה הדבר. עם כל מה שעשיתי בחיי, אימהות זה הדבר החשוב ביותר בחיי, לא כי אני אימא מושלמת, כי הוא הדבר החשוב ביותר בחיי, והוא גם הנקודה הראשונה שבה ידעתי שאני הולכת לעשות את זה מצוין, ושהוא תמיד יהיה חשוב ביותר בחיי, ואף פעם זה לא זז. זאת אומרת, היא הנקודה עם המלאות, עם האיכות של מלאות, שאינה תלויה במשהו, אלא בידיעה ברורה, הראשונה בחיי. אז אני חושבת שהירידה למטה שאפשרה הבנה עמוקה של אחרים שחשובים לי כל כך, כל כך, היא משהו, זאת אומרת, אם תשאלי אותי, את מוכנה לרדת למטה בשביל זה, בגלל החשיבות של האחרים, אני אענה כן. ולא היה לי נעים להיות בלמטה. לא הייתי במצב קשה, אבל לא היה לי נעים. מאוד לא נעים.
כן.
לא יכולתי להבין חולשה עד חודש מרץ שנה זו. באמת לא יכולתי להבין.
את הזכרת את המטפלות שלך לדורותיהן. כשהנוכחית מחכבת, כך זה נשמע.
כן.
ואת באמת מעמידה שם דמות טיפולית, את אלכס, מטפל כמעט מיתולוגי כזה, עם הדרת כבוד ואיזו גישה טיפולית מיוחדת, כשהוא, אנחנו פוגשות אותו למעשה לפני פרישה מהמקצוע. נכון. אריאלה היא המטופלת האחרונה שלו. למה שאר האנשים במרפאה הזו, יחסם לאלקס הוא אמביוולנטי. ברור שצריך לכבד אותו, ברור שהוא יבוא עם הדעות השונות שלו ודרכי הטיפול החתרניות שלו, יתנגדו לו, אבל יקבלו את זה כי ככה זה אלקס וזה ידוע.
הממסד השגרתי הולך באופן יותר טכנוקרטי, יותר כפוף לנהלים ולפרוטוקולים, וגם יש בספר כמה פעמים הנחיות ופרוטוקולים ושקילות וכל מיני פרוצדורות.
הוא קצת עושה את זה כאיזו חובה שהוא צריך למלא את הדוחות האלה.
לגמרי. והוא לא משחק איתם, אבל יש כאלה שמאוד מאוד מעריכים את זה, לא רק נושאים את זה ואומרים, טוב, אי אפשר להתווכח עם אלקס, אלא רואים את האיכות המיוחדת שלו. אומרים שקראו לו מחולל הניסים. מחולל הניסים זה לא למישהו שיש עליו הרבה ביקורת. יש איזה סוג של קנאה בנחישות אולי שלו ללכת בדרך אחרת בלי להיבהל ממה שכרוך בה.
אולי אני אגיד לך משהו שאני חשבתי ככה בעקבות המפגש עם אלקס, המטפל. אלקס הוא הדמות הזו שאם הייתי צופה בסרט והייתי רואה את דרכי הטיפול שלו ואת האישיות שעולה מהתנהגותו, הייתי אומרת, וואו, הלוואי שהוא היה נקרה בדרכי ושהייתי זוכה לפגוש מישהו כזה במציאות. עכשיו, מעניין מאוד מה חושבים וחושבות מאזינות הפודקאסט, האם הם אי פעם פגשו בחיים שלהם דמות כזאת. אני רק רוצה להדגים שאריאלה נכנסת, זה בשלב ראשוני יחסית, נראית לו היום יותר חיוורת, היא מרכיבה משקפיים, אתמול הייתה בלי. לא לכל דבר יש משמעות, הוא מזכיר לעצמו גם אחרי עשרות שנים. את יודעת, עלה בידי להנחות סדנאות כתיבה לפסיכולוגים, פסיכולוגיות יותר. אני מקווה שאני לא פוגעת עכשיו, ואני יודעת שיש אנשים ככה מהמקצוע שמאזינים לפודקאסט בקביעות. בדרך כלל אלה סדנאות יותר מאתגרות. כי מרוב שבתפיסה לכל דבר יש משמעות, לפעמים זה מסרס או משתק, ואז ההתמסרות הזו שאליה אני חותרת להגיע עם המשתתפים והמשתתפות, היא קצת יותר מאתגרת. ואז כשפסיכולוג אומר את זה, זה לא משהו טריוויאלי. ועוד דוגמה, להאט את הלאט, הוא אומר לעצמו, חוזר על המנטרה כשהוא שותה בלגימות זעירות מהתה. יותר מ-20 שנה שהוא אומר לעצמו את זה, תמיד נדרש עוד תרגול, במיוחד בפרק הזמן שהפיפוע בגוף עוד תוסס. אני קצת מדלגת ברשותך, סליחה, זה אולי כואב לעשות את הדילוגים.
לא, 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 ממש ברור לי הצורך.
הוא שומע שהיא מניחה את הכוס הריקה, שלא עדיין כמעט מלאה, הוא מניח אותה על השולחן, קם, צליעה קלה, ניגש לארון, ועכשיו אי אפשר כבר לקרוא את המילה ארון, בלי ההקשרים שדיברנו עליהם, מוציא שמיכת פיקה ביתית ומניח לידה. למקרה הצורך, הוא אומר לה וחוזר למקומו, אני כאן בשבילך. הוא מוסיף בקול חרישי. האני כאן בשבילך חוזר לכל אורך הספר.
לכל אורך הספר, כשבהתחלה היא הודפת את זה, כן. קולות זדוניים הופכים את זה לבשבילך, לך, לך, לך. כן. זאת אומרת...
היא לא מכירה את זה מהעולם שלה. מה זה לא. אני כאן בשבילך? זה לא קיים.
לא.
55 דקות. אף מילה. בשעה 12:10, הוא אומר לה בקול שקט כדי לא להתקיף את מחשבותיה בהפתעה שהפגישה עומדת להסתיים, והם יתראו מחר באותה שעה. גם בפעם הזו, כמו בכל הפעמים שיבואו, היא שוטפת את הכוס שלה, מניחה אותה על מגבת לייבוש, יוצאת מהחדר וסוגרת את הדלת מאחוריה.
מה שלי יש להגיד זה שני דברים. אחד, שסיפרתי לך קודם, שכל מי שקורא את הספר, אומר לי, איפה אפשר למצוא כזה אלקס?
איפה מספר הטלפון שלו?
וגם אני לפעמים הפסיכולוגית צוחקת ואומרת, טוב, אז אולי נביא את אלקס. ואני אוהבת אותו גם בגלל האנושיות שלו, כי רואים אותו גם במערכת יחסיו עם בת הזוג הנוכחית, ועם הנכד, ועם הסיפור שלו, סיפור הילדות הקשה שלו, שכרוך בשואה בכלל, ויחסים קשים עם אבא, וזרות והשתלבות בישראל, זאת אומרת, ורואים אותו גם מקנה, ורואים אותו במלוא אנושיותו, לא האנושיות טובת הלב, אלא האנושיות, אני בן אדם על פגמיי ויתרונותיי. מהחוויות שלי האישיות, נתקלתי לאורך חיי בארבע פסיכולוגיות, הראשונה שפניתי אליה במצוקה בגיל 18, השנייה אחרי הצבא, השלישית זאת שעל שמה הספר, והרביעית המיתולוגית, כל אחת מהן הייתה דמות שונה לחלוטין, וכולן היו, אני אשתמש בכוונה במילה אחת ומכלילה, אחלה.
אני חושבת שטיפול טוב באמת מנסח עמדה קיומית מאפשרת יותר.
סכימה איתך.
מה שאני כן חושבת לצד זה, שלפעמים קשה מאוד למצוא את המטפל או המטפלת, שבאמת מחוללים איזה תהליך הבראה, מיטיב, ללא צרימות. אני חושבת שלפעמים זו דרך מאוד פטלטלה שעלולה להיות מייסרת עד שמגיעים לכתובת הנכונה. יש משהו ניסי בסיפור שלך של, לא, את אומרת, היו לי ארבע דמויות מטפלות לאורך חיי הבוגרים, וארבעתן היו משובחות.
ארבעתן היו טובות מאוד ומטיבות, ורק האחרונה מחוללת בי שינוי רדיקלי בעצמיות שלי. אבל אני רוצה לומר שלאחרונה הגעתי בגיל, יודעת מה, 50, בסמוך למשבר מאוד מאוד גדול, זאת אומרת גם אני, בן אדם אחר. אני לא אותו בן אדם בכל השנים האלה, ואני אומרת לכל מיני קרובים לי, בכל מיני סיטואציות, שצריך לזכור שלפעמים תפקידו של המטפל הפסיכולוגי הוא לשמש לך עזרה ראשונה, או לאפשר לך להוציא ולפרוק את הכיתור. לפעמים תפקידו עמוק יותר, לפעמים תפקידו עמוק מאוד. זאת אומרת, גם טיפול פסיכולוגי בעיניי הוא לא דבר אחד, הוא כן. איזשהו מגוון של דברים, אבל מבחינתי הוא מתחיל ונגמר בראייה הטובה, בדיוק כמו של אלכס, כלפיי. ואני אגיד לך שאני אומרת לא פעם לסמדר, לפעמים בתרוניה ולפעמים בסיפוק.
אני יודעת מה את הולכת להגיד. שהיא בעדך בצורה טוטלית, שהיא אוהבת אותך יותר מדי.
שהיא רואה אצלי דברים כאלה מקסימים, וכן.
אני יודעת, כן.
וזה חוזר ברגעים של שפל, השדע הנזפני, השיפוטי והביקורתי שלי, שהם שלושתם יצורים, הם חיו בי הרבה שנים. אומרת זה במידה מסוימת של כעס, את מדמיינת.
כן.
ברגעים האחרים, אני אומרת לה, יו, זה כל כך נעים.
כן.
זה כל כך נעים.
את יודעת כמו מה זה נעים?
והחשוב הוא, אני מאמינה לה. כן. כי אני לא קונה סיפורים. אני מאמינה לה כשהיא רואה בי את הטוב. גם לא בהכללות, היא רואה בי את הטוב והיא נותנת את הדוגמה. כשאני אגיד לה, אבל אני לא מספיק אמפתית, היא תגיד לי, אוקיי, רגע, זה נכון שזו לא התכונה הטובה מספר אחת שלך. אבל תראי מה שירה אמרה לך על איך הגבת לסנדלר בכזאת סבלנות. ותראי איך סיפרת לי שאספת בדרך אליי באפשרות שתאחרי, ואני מאוד לא אוהבת לאחר, מישהי שפנתה אליך פתאום ושאלה, אני צריכה טרמפ, אישה מבוגרת שאני לא מכירה, ברחוב, עמדתי ברמזור והסעתי אותה לתל השומר ואפילו נכנסתי בשבילה. עכשיו, אני לא סופרת את זה, את אלה אני שוכחת, כי יש לי דימוי מסוים על עצמי. אבל היא, כשאני מספרת לה את כל הדברים האלה, היא יש לה את המגירה של לזכור את זה למעני ועבורי.
כן.
אבל בלי להפוך אותי למקסימה יותר ממה שאני, עם הכרה בכל חולשותיי, אחרת לא הייתי מאמינה לה.
אולי יש כאן איזה קו מחבר שזה, קודם כל זה מחמם כמו סמיכת פיקה כזאת, כמו שקראנו עכשיו. וגם אני חושבת, איזו חוויית חיים שונה זו, כשיש ברקע איזה אלכס, שהמשפט שלו, אני כאן בשבילך, והמשחק המחשבתי של אריאלה, בנקודות זמן שונות, אולי זה הזמן להתקשר לאלכס, אולי אפשר להתייעץ עם אלכס, כמו שתיארתי עם סמדר, שאת יודעת שיש מישהו, כמו שתיארת עם בן הזוג שלך, שהוא רואה אותך במלואך, שיש לו עיניים טובות, לא תלויות בדבר, כמו שאמרנו קודם. זו חוויית חיים אחרת.
ואם את שאלת אותי מה התפקיד לוחסן שליחות האימהית שלי, להצליח להיות כזאת, אני לא מצליחה.
את חותרת לשם.
זה לנגד עיניי כל הזמן.
אני חותמת על זה.
וזה כאילו ברור לי. אין לי פה סימני שאלה. אני נופלת. אני לא מצליחה. פה העליבו אותי ואני מחזירה. פה אני ירודה ואני ככה. אבל זה ברור לי לחלוטין. ואין פה סימטריות ולא צריכה להיות סימטריות. תפקידי הוא להעניק להם את הדבר הזה.
איזה נס יש בחיים שלך, לימור?
הכתיבה. ממש. את יודעת, ואני אומרת, עשיתי דברים כאילו יותר חשובים, שגם נספרתי בהם יותר. את יודעת, אני אומרת, הדבר האחרון שהקראתי ביום פרישתי, היה הכרעת דין בתיק של ראש עיריית אשקלון, איתמר שמעוני, שהיא התקדים שלימים נאמר לי, שבגללו היועץ המשפטי לממשלה, הגיש על ביבי את כתב האישום כפי שהגיש אותו. זה עוסק בשוחד באמצעות כלי תקשורת. ועל שמחי, בסדר? וואו, איזה יופי.
ובסוף, כשאני שואלת איזה נס יש בחיים שלך, את אומרת הכתיבה.
כי זה נס.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
אני מייחלת לנס במישור של המקום הזה. זה שיפקחו עינינו להבין את העוולות שאנחנו מחוללים לצד האחר הפלסטיני, ושנבין שאין לנו קיום אלא מתוך החיבור ביחד.
תודה רבה, לימור.
תודה לך, היה לי מרתק.
גם לי, אני ממש ממש שמחה. תודה גדולה ללימור מרגולין יחידי. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי, על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן, על ההזנה, על התגובות, ועל זה שאתם כאן באופן עקבי. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.